طول صغير خوش عشوي آواز وعدتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי, יום חמישי, חבב בסיוון תשפ"א, מסכת שבת, דף קוף דלת. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. יש אומרים שהיום נפטר התנא יונתן בן עוזיאל, ונטמן בעמוקה, ולא ידוע המקור. בשנת תהי אלפים, תפחת לבריאת העולם, בעל התז, זכר צדיק לברכה, קובע את היום הזה לפורים קטן, ליהודי אליק שניצלו מחרב ההיידמקים בגזירות תח ותת. התקין התז שיצאו מוחצי יום ויאמרו סליחות שחיברן במיוחד ליום זה, ואחר תפילת מנחה בשעה השנייה לאחר חצות, לא יאמרו תחנון וילכו לסעוד בהלל והודעה. היום הזה הוא יום היורצייט לפטירתו של רבי שמחה בן רבי יוסף קסלר, רב ואב בית דין של קריית ספר, עלתה נשמתו לגנזי מרומים בשנת תשנ"ו. היום הזה בשנת תשע"א עלתה נשמתו לגנזי מרומים, של הגאון רבי מיכל יהודה בן רבי משה דוד לפקוביץ', ראש ישיבת פונבז' לצעירים. והיום הזה בשנת תשע"א עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי חיים יעקב בן רבי בנימין משה שטיין, ראש ישיבת טלס בקליבלנד. תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים וימליצו טוב בעדינו ובעד כל כלל ישראל. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא עם מצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה צדיק גימל שלא לכרות ברית לשבעה עממים וכן לכל עובד עבודת אלילים. משורשי המצווה הזו לעקור עבודה זרה וכל משמשיה מן העולם, ואילו השבעה עממים היו עיקר עבודת אלילים ויסודה הראשון ועל כן העקרו מארצם. ונצטווינו לשרש אחריהם ולאבד זכרם לעולם כמו שכתוב עליהם בתורה, אחריהם תחרימם. והיא מצווה תעשה בסדר ועת חנן ושם מעריך בעזרת הקל. ונגיד, סיבת היות בעולם האומות הרעות למה וכי מצווה זו בכלל המצוות הנוהגות ואין העזרה בהם דווקא, אלא נשמע העזרה שלא לכרות ברית לכל עובדי עבודת אלילים. אבל יש חילוק בין שבעה עממים לשאר האומות עובדי עבודה זרה, ששאר האומות אם אין נלחמים ממנו אין מצווה עלינו לאורגם, אלא שלא יושבו בארצנו עד שיעזבו עבודה זרה ואילו השבעה עממים נצטווינו לאורגם בכל מקום שנוכל להם, אלא אם כן יניחו עבודה זרה. והעניין לפי מה שהם היו עיקר עבודה זרה ויסודה הראשון, וכל מי שבא לידו אחד מהם יכול להורגו בלא סכנה ולא הרגו עובר בלב. וזה שאמרנו עובדי עבודה זרה בשאין נלחמים ממנו שלא נארגם דווקא עובדי עבודה זרה מן האומות. אבל ישראל עובד עבודה זרה כגון המינים והמשומדים והאפיקורסין, מצווה עלינו להורגם לפי שהם מצעירים לישראל ומוטב יעבדו אלף כיוצא בם, ולא ישראל אחד כשר. מצוות לא תעשה שלא לכרות ברית לאקום שנאמר לו תכרות להם ולאלוהיהם ברית. רצונו לומר, שלא לעשות עמהם שלום ולהניח אותם לעבוד עבודה זרה, אלא יחזרו מעבודתם או יארגו, ואין לו קין על לב זה ונוהג כשידינו תקיפה לעשות עמם מלחמה. זוהי מצווה צדיק גימל, מתוך התרי"ג מצוות, וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בסייעתא דשמיא הגדולה, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף קוף גימל במסכת שבת. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה, מתי קודח חייו התשובה? כשקודח כלשהו. לרב חייו על החור שעושה, ולשמואל חייו כשעושה כן במסמר, ומשאיר המסמר בחור. שאלה שנייה, כמה שיעור חורש, ולמה ראוי השיעור הזה והתשובה? שיעורו בכלשהו וראוי לזרוע בו נימה של דלת. שאלה שלישית, האם פסיק רישה שלא ניחה לי מותר לכתחילה בשבת, אומרים התוספות? לדעת הארוך מותר לכתחילה ולתוספות אסור. שאלה רביעית, שרת שריטה על נס הרעים חייו, התשובה. לרבי יוסי חייו שכן היו עושים במשכן שהיו סורטים על הקרשים. שאלה חמישית. איכן לומדים שבמלאכת כותב אין צריך לכתוב כל השם אלא רק בית אותיות והתשובה? מהפסוק ועשה מאחת. והשאלה האחרונה על דף קוף ג' הכותב ספר תורה וכתב האזכרות מזהב. מה דין הספר תורה? והתשובה יגנז. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה. אודות אשר למדו בדפינו היומי אתמול דף קוף ג' במסכת שבת. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי על עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום חמישי בשבוע, חבב בחודש סיוון תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף קוף ד' במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף ג' עמוד ב', 12 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים ומן המילים, אמר רב יהודה, מצינו שם קטן משם גדול. מן המין המלא לו בסייעת הדשמיה גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. במשנה לאל בדף קוף ג' עמוד א', נתבאר ששיעור כתיבה להתחייב עליו בשבת הוא כתיבת שתי אותיות. אבל לא נתבאר אם הוא רק במתכוון לכתוב שתי אותיות אילו בלבד, שבכתיבתה מושלמה מלאכתו או לא. אמר רבי יהודה, מצינו שהתחייב אדם גם על כתיבת שם קטן מתוך שם גדול, אף על פי שלא גמר את מלאכתו. שהרי נתכוון לכתוב תיבה ארוכה ולמעשה כתב רק תיבה קצרה. והביאה המשנה כמה דוגמאות לכך, כגון הכותב את המילה שם מתוך המילה שמעון או משמואל, וכן הכותב נוח מנחור, דן מדניאל, גד מגדיאל. בכל הדוגמאות הללו, אויל ולשם הקצר יש משמעות במקום אחר, אף על פי שהתכוון לכתוב שם ארוך, חייב. דנה עכשיו הגמרא בכותב מם פתוחה במקום מם סתומה, במקום מם סופית, לעניין מלאכת שבת ולעניין כתיבת ספר תורה תפילין ומזוזה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אמר רב יהודה, מצינו שם קטן משם גדול, כגון הכותב שם משמעון. מקשה הגמרא, מדמי, וכי ניתן לדמות את המם של המילה שם למם של המילה שמעון? אנחנו אמרנו שכשכתב שם משמעון, הרי זה ככותב תיבה קטנה מתוך תיבה גדולה, ונשאלת השאלה, הרי המם של המילה שם סתום, זה מם סופית. והמם שמופיע במילה שמעון פתוח. זה מם רגילה, והמתכוון לכתוב שמעון וכתב שתי אותיות, כתב בהכרח מם פתוחה ולא מם סתומה, ולא מם סופית. אז איך קורא רב יהודה לשם משמעון, שם קטן? הרי אין זה שם המתקיים בפני עצמו במקום אחר. מתרץ את הגמרא, אמר רב חיסדא, זאת אומרת, ממשנה זו מוכח שבתפילין, מזוזה וספר תורה, סופר שהיה צריך לכתוב אות סתום ועשאו פתוח, כגון שבמקום לכתוב מם סופית, כתב מם רגילה, הספר כשר, ולכן שם נחשב שם שמתקיים בפני עצמו. שין עם מם רגילה ולא עם מם סופית נחשב שם שמתקיים בפני עצמו. ויהיה הגמרא ברייתא הסותרת את דברי רב חיסדא. מי טיבי יקשו בני הישיבה. שנינו בברייתא לגבי כתיבת תפילין ומזוזה. נאמר בתורה בספר דברים פרק ו' פסוק ת' וכתבתם. תיבה זו דרשו החכמים כאילו היא מורכבת משתי תיבות. וכתבתם. ולמדו מכך שצריך שתהא כתיבה תמה, שלימה כהלכתה. ולכן צריך הסופר להקפיד שלא יכתוב את אותיות אלפין, אותיות א' כאותיות עיינין, כאותיות עין, ולא את העיינין כאלפין. והתנא הוא צריך להזהיר על כך משום שקריאת אותיות האלו דומה, ויש אנשים שקוראים את האלף כעין ולהפך. כמו שמצינו במסכת מגילה בדף כ"ד עמוד ב', ומתוך כך יבואו להחליף ביניהם גם בעת כתיבתן. ובמקום שצריך לכתוב א', יכתבו עין, וכן להפך. וללא הדין של כתיבת תמה, היה מקום לומר שכשם שאין מקפידים על הקריאה, כך אין קפידה בהחלפת הכתיבה. ולכן אמר התנא שצריך הסופר להקפיד, שלא לכתוב זאת תחת זו מדין כתיבת תמה. ממשיכה הברייתא ואומרת, ולא יכתוב את הבטין ככפין, האות בית כאות כף, ולא את הכפין כבטין. הסופר צריך לדקדק בכתיבתה משום שהן דומות בצורתן, ויתכן שיחליף ביניהם ויכתוב בית במקום חף, או חף במקום בית. ויש שפירשו שמאחר ולאות ב' יש תג קטן למעלה בצד שמאל, ועוקץ קטן למטה בצד ימין, ולאות חף אין מזה כלום, צריך הסופר להיזהר שכשכותב את האות חף, שיעשינו עגול כראוי ולא ימתח את הקו התחתון אפילו במעט, שלא ייראה כי עושה לו עוקץ ויהיה דומה לב'. וכן כשכותב את האות ב' צריך שיהיו התג והעוקץ נראים בבהירור, שלא תיראה כמו האות כף. ממשיכה הברייתא ואומרת, לא את הגמין כצדין, ולא את הצדין כגמין. לא את האות ג' כמו הצד הסופית ולא להפך. האות ג' והאות צד הסופית ד דומות קצת בצורתן, שכן לשתי האותיות הללו יש בצד אחד רגל אחת ובצד השני שתי רגליים, אלא שבאות ג' הרגל האחת למעלה ובאות צד הסופית היא למטה. אמנם ישנו חילוק מהותי ביניהם, שראש הג' עבה וראש הצד הסופית דק, ונמצא אם כן שכשתהפוך את הג' ויהיו שתי רגליה למעלה, אם לא תעשנה כראוי אלא תעשה את שתי רגליה אבות ואת ראשה תעשה דק, היא תדמה לצד הסופית. וכן כשתהפוך את הצד הסופית ויהיו שני ראשיה למטה, אם לא תעשנה כראוי אלא תעשה את הרגל עבה ואת שני ראשיה דקים, היא תדמה לג'. לפיכך אמר התנא שצריך הסופר לדקדק בכתיבתן, שכן אם לא ידקדק בדברים שהוזכרו, יראה הג' כאילו כתב צד הסופית הפוכה, ויראה הצד הסופית כאילו כתב ג' הפוכה. מקרה נוסף שיכול הסופר לטעות בו ולגרום לכך שהג' תיראה כצד הסופית, הוא, הועיל והרגל השמאלית של הג' אינה מגיעה בשווה למקום שמגיעה רגל ימין, אלא למעלה ממנה מעט ומשוחה קצת לצד שמאל. אם ימתח את הרגל השמאלית של הג' לצד מטה עד שתהיה שווה לרגל הימנית, היא תיראה כצד הסופית הפוכה. ולכן יקפיד שהרגל השמאלית של הג' לא תגיע בשווה למקום שמגיעה רגל ימין, אלא תהיה למעלה ממנה מעט ומשוחה קצת לצד שמאל. וכן הראש הימנית של הצד הסופית צריך להגיע למעלה בשווה לראש השמאלי, ואם ירחיק את הראש הימני ולא יגיענו בשווה, תיראה האות כג' הפוכה. יש ראשונים שפרשו שכוונת הברייתא היא לצדי רגילה, ומזהיר התנא שלא ירחיק הסופר את הירך הימני של הצדי מגוף האות, לפי שאם יעשה כן ייראה כאילו כותב י' וג', והפס המונח של הג' מוטה קדימה. אומרת הברייתא ולא יעשה את הדלתין כרישין ולא את הרישין כדלתין. לאות דלת יש בראשו חוד בולט בצד ימין, מה שאין כן באות רי שהוא מתעגל בראשו, ללא כל הקמומית בצידו הימני, על כן הסופר צריך לדקדק בכך לעשותם כתיקונם, שלא יהיה חוד הדלת בולט וניכר, שאם לא כן ידמה לריש, ולריש לא יעשה אפילו הקמומית קלה בצד ימין כדי שלא ידמה כלל לדלת, ולא את ההיין כחטין, האות אי לא כמו האות חט, ולא את החטין כאין, שירחיק את הרגל השמאלית של ההי מגגה באופן שלא תיגע בכלל, ובאות חט ידביק היטב את הרגל השמאלית של החט לגגה ולא ירחיקנה אפילו מעט, ולא את הוווין כיודין ולא את היודין כוווין, שלא יקצר את רגל הוו ולא יאריך את רגל היוד, ולא את הזיינין כנונין פשוטים, הכוונה לנון סופית, מאחר והראש של הזיין והראש של הנון סופית שווה לגמרי שבשניהם עווה ובולט מעט משני צידי הרגל, אלא שרגל הזיין קצרה ורגל הנון סופית ארוכה. לכן הוא צריך התנא להזהיר על כך שידקדק הסופר שלא לקצר את רגל הנון סופית ולא להאריך את רגל הזיין. עוד אומרת הברייתא, לא את הטטין כפייפין כפופים ולא את הפייפין כטטין. מאחר והראש של הטט נכפף לתוכה בצידה הימני, צריך הסופר לדקדק שלא יכפוף את ראש הטט לתוכה יותר מדי, אלא רק מעט, שאם יכפוף יותר מדי תיראה כפי. אבל מה שכתבה הברייתא ולא את הפי כטט, אין כוונת התנא שיש חשש שיכתוב את הפי כמו טט, כי הפי לעולם לא תדמה לטט. רק אגב, מה ששנתה הברייתא להיזהר לא לכתוב טט כמו פי, שנה התנא גם את הצורה ההפוכה פי כטט, וכן את האותיות הכפולות, דהיינו כף, פי, צדי ונון, שהן תיבות הבאות גם באמצע התיבה בצורה כפופה וגם בסוף התיבה בצורה פשוטה, אותיות סופיות, שצריכות להיות כפופים לא יעשום פשוטים, ואת אלו שבסוף התיבה שצריכות להיות פשוטים לא יעשם כפופים, ולא יכתוב את הממין הבאים בסוף התיבה, המם סופית, כסמכין, כמו האות סמך, ולא את הסמכין כממין. המם סופית והסמך שתיהם אותיות סתומות לגמרי, שעל כן בנס היו עומדים בלוחות, אלא שהמם סופית מרובעת לגמרי והסמך עגולה. ולא יכתוב את הממין הסתומים, את המם סופית, פתוחין, ולא את הממין הפתוחים, סתומים. מביאה הברייתא דינים נוספים שהסופר צריך להקפיד בהם. פרשה שצריכה להיות פתוחה לא יעשנה סתומה, ופרשה שצריכה להיות סתומה לא יעשנה פתוחה. התורה מחולקת לפרשיות פרשיות כדרך שניתנו למשה בסיני. הסיבה לכך שניתנה בהפסקות מבוארת בתורת כהנים, כדי ליתן למשה אפשרות להתבונן מפרשה לפרשה. לפיכך, כשכותב הסופר את הפרשיות עליו להניח קלף חלק בין פרשה לפרשה בכדי להבדיל בין הפרשיות. ואופן עשיית הרווחים חלוק לשניים, יש רווח שעושים לפרשיות פתוחות ויש רווח שעושים לפרשיות סתומות. ונחלקו הראשונים באופני הרווחים שצריך להניח בשתי הפרשיות ובשיעורם. המרשל כתב שפרשה שאין לה כל השייכות עם הפרשה הקודמת ועניין חדש נקראת פרשה פתוחה, ופרשה שיש לה איזה שייכות עם הפרשה הקודמת נקראת פרשה סתומה. שיטת הרמב״ם שפרשה פתוחה היא פרשה מתחילה לעולם בתחילת שורה והתכנו בה שני אופנים. אופן אחד שהפרשה הקודמת מסתיימת באמצע שורה, יש רווח של 9 אותיות עד סוף השורה, שאז הפרשה הבאה מתחילה בשורה הבאה. אופן שני, כשהפרשה הקודמת מסתיימת באמצע שורה ואין רווח של 9 אותיות עד סוף השורה, אז הפרשה הבאה מתחילה בשורה השלישית ומניח ביניהם שורה אחת ריקה. ופרשה סתומה היא פרשה שאינה מתחילה בתחילת השורה, והתכנו בה שלושה אופנים. אופן אחד, כשהפרשה הקודמת מסתיימת באמצע השורה ויש רווח של יותר מ-9 אותיות עד סוף השורה, אז מניח רווח של 9 אותיות ומתחיל את הפרשה הבאה באותה שורה, אפילו בתיבה אחת. אפילו אם יש לו מספיק רק לכתוב תיבה אחת. אופן שני, כשהפרשה הקודמת מסתיימת באמצע השורה ויש רק רווח של 9 אותיות עד סוף השורה. במקרה כזה מניח בשורה הבאה רווח מועט ומתחיל את הפרשה הבאה. ואופן שלישי, כשהפרשה הקודמת מסתיימת בסוף השורה או באמצע השורה ואין רווח של 9 אותיות, מניח בשורה הבאה רווח של 9 אותיות ומתחיל את הפרשה השנייה. רבינו תם סובר שפרשה סתומה היא פרשה שמתחילה באותה שורה שמסתיימת הפרשה הקודמת ברווח של 2 אותיות או יותר. ממשיכה הברייתא ואומרת, פרשה של ספר תורה שכתבה כשירה, ככל השירות שבתורה נביאים וכתובים הכתובות בדילוגים, באופן שנראה הכתב כאריח על גבי לבינה. אריח ולבינה הם שני סוגי אבנים, והלבינה רוחבה פי שניים מן האריח. מפרש רש"י במסכת מגילה בדף ט"ז, שהשירה כתובה באופן שהחלק החלק הנמשל ללבינה הוא פי שניים מהכתב הנמשל לאריח, והכתב עומד על גבי החלק החלק שבשורה מתחתיו. אז כתבה כשירה, או שכתב את השירה כיוצא בה כדרך תיבת שער הפרשיות, או שכתב שלא בדיו אלא במינים אחרים, או שכתב את האזכרות שמות השם בזהב, הרי אילו יגנזו כדין כתבי הקודש שאינם ראויים לקריאה. הרי שמפורש בברייתא שמם סתום שעשאו פתוח ומם פתוח שעשאו סתום פסול. איך אמר רב חסדא שסתום שעשאו פתוח כשר? מיישבת הגמרא את הקושייה בכך שמביאה ברייתא אחרת המסייעת לדברי רב חסדא. תרצת הגמרא הוא דאמר כהאי תנא. רב חסדא שאמר שכשר סובר כשיטת התנא המובא בברייתא. לתניא שנינו בברייתא בעניין הקרבת הקורבנות בשבעת ימי חג הסוכות. רב יהודה בן בתירא אומר, נאמר בקורבנות היום השני ונסקיהם, ונאמר בקורבנות היום השישי ונסחיה, ונאמר בקורבנות היום השביעי כמשפטם, שלא כבשאר הימים שנאמר בהם ונסקה וכמשפט. הרי שבכל שלושת התיבות הנזכרות ישנם שלוש אותיות מיותרות, האות מם של היום השני, האות י' של היום השישי והאות מם של היום השביעי. וכולם מצטרפות לתיבת מים, מכאן דרשו חכמים שיש רמז למצוות ניסוך המים מן התורה. מצוות ניסוך המים בשבעת הימים של חג הסוכות נאמרה בהלכה למשה מסיני, כמה מבואר במסכת סוכה בדף ממדלת. ובמסכת יומא בדף זך מבואר שהיו מנסחים את המים על גבי המזבח בכל יום משבעת ימי החג בית הקרבת תמיד של שחר. הרי שהטענה זה דורש את המם שמבילה ונסקיהם שהוא מם סופית, כאילו היה זה מם בתחילת תיבה שהוא מם פתוח, אם כן מוכח שלדעתו אם כתב הסופר מם סתום במקום מם פתוח, הספר כשר. ומידי פתוח ועשהו סתום כשר, מזה שאנחנו רואים שעוד שאמורה להיות פתוחה ועשה אותה סתומה, הספר כשר, יש לנו ללמוד שסתום נעמי גם בסתום, הדין כך, שסתום ועשהו פתוח, שכשכתב עוד פתוחה במקום סתומה, כגון שין מם במקום שין מם סופית, הספר כשר. דוחה הגמרא את התירוץ ואומרת, מדמי, האם ניתן לדמות את חידושו של רב חסדא למה שנתבהר בדרשה של רב יהודה בן בתירא? הרי בפתוח ועשאו סתום בכתיבת מם סופית במקום מם רגילה, אילו ייקה מעל אלי, הוא מעלה את האות בחשיבות, כי מם סתום היה בלוחות ומם פתוח לא. כמו שמוכח ממה דאמר רב חסדא, שאותיות מם וסמך שנכתבו בלוחות הברית בנס היו עומדים, לפי שהכתב שבלוחות היה חקוק באבן מעבר לעבר. כפי שנאמר, לוחות העדות לוחות אבן כתובים באצבע אלוקים. ונאמר ושתי לוחות העדות בידו לוחות כתובים משני אבריהם, מזה ומזהם כתובים. ואם לא שהייתה עמידתם בנס, הייתה חתיכת האבן שבתוך המם הסתום והסמך נופלת. ומכיוון שמם סתום בוודאי היה בלוחות, כי רק בו שייך הנס הזה, מוכח שלא היה בלוחות מם פתוח. ומאחר שמם סתום היה בלוחות ומם פתוח לא היה בלוחות, נמצא שבכתיבת מם סתום במקום מם פתוח, כתב אות מובחרת יותר, לפיכך כתיבתו כשירה. ואין לומר שמלבד המם הסתום היה בלוחות גם מם פתוח, שהרי אחד מהם מתחדש רק אחר כך על ידי הנביאים, כמבואר בסמוך, ובהכרח שמה שנתחדש על ידם הוא מם פתוח. מם רגילה. אלא סתום ועשאו פתוח, מה שאין כן בכתיבת מם פתוח במקום מם סתום, שבשינוי הזה גרוע כמגר אלי, הוא מגרע מחשיבות האות שהייתה אמורה להיכתב, שהרי מם פתוח לא היה בלוחות, כמו שמבואר ממד אמר רבי ירמיה ואיתימה, ויש אומרים שאמר רב חייא בר אבא, אותיות מנצפח, מם פתוח, נון, צדי, פי וחף, הכפופות צופים אמרום, נביאה דורות חיצ'ום. ומצינו שנקראו הנביאים בלשון צופים, כמו שנאמר כל צפה הכנסו כל, והאיש אחד מן הרמתיים צופים, ודרשו במסכת מגילה בדף י' עמוד א', אחד מ-200 צופים שנתנבו לישראל. אז נביאי הדורות חידשו אותם את אותיות מנצפח, נמצא שהכותב מם פתוח במקום סתום, כתבו בצורה גרועה יותר. ועל כן, אין להביא ראיה מדברי רבי יהודה בן בתירא שהכשיר כתיבת מם סתומה במקום פתוחה, שנכשיר גם כתיבת מם פתוחה במקום סתומה, ואם כן חוזרת הקושיה על רב חיסדא, איך אמר שסופר שהיה אמור לכתוב אות סתומה והסעה פתוחה, כשר, הרי שנינו בברייתא לילד דף ג' עמוד ב', שבאופן כזה הכתיבה פסולה. דוחה הגמרא את הדחייה ואומרת, ותסברה, וכי ככה אתה סבור שאותיות מנצפח צופים אמרום? והכתיב הרי נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק למדלת, אלה המצוות אשר ציווה השם את משה אל בני ישראל באר סיני. ודרשו בתורת כהנים על פרשת בחוקותיי, מן המילים אלה המצוות שאין הנביא רשאי לחדש שום דבר מעתה מעת שניתנה תורה למשה בסיני. איך ייתכן לומר שהנביאים חידשו אותיות שלא היו בתורה? אלא בהכרח דמאה ואווי, שגם בלוחות היו כל האותיות הפתוחות והסתומות, הפשוטות והכפופות, אולם מידע לא אווי ידעין, אי באמצע תיבה והי בסוף תיבה. לא היו יודעים אילו סוגי אותיות מקומם באמצע התיבה, ואיזה סוגי אותיות מקומם בסוף התיבה. והיו כל האותיות נכתבות בין באמצע ובין בסוף, ועתו צופים, תקנינו. באו הנביאים ותקנו שמם פתוח והאותיות הכפופות מקומם באמצע התיבה, מם סתום והאותיות הפשוטות מקומם בסוף התיבה. נמצא אם כן שכל האותיות היו כתובות בלוחות ואין מעלה לאות סתומה יותר מפתוחה. לפיכך ניתן לומר שרב חיסדא סבר כרבי יהודה בן בתירא, וגם אם כתב מם פתוחה במקום מם סתומה, הספר כשר. מקשה הגמרא והקטי ועדיין קשה, איך חידשו הנביאים איזה אותיות כתובים באמצע התיבה ואיזה כתובים בסוף התיבה? הרי מהכתוב אלה המצוות למדנו שאין הנביא רשאי לחדש שום דבר מעתה, וגם תקנה זו חידושו. ותרץ את הגמרא שאכן כבר מימות משה היה לכל סוגי האותיות מקום קבוע, אלא שהסופרים האדיוטות שבמשך הדורות שכחום היו כותבים את כל סוגי האותיות בין באמצע התיבה ובין בסופה, וחזרו הנביאים ויסדום כראוי איזו אות באמצע ואיזו בסוף, כפי שהיה מקובל בידם במסורה. אם כן, למסקנת הדברים הציינו שנחלקו תנאים בדין המשנה בכתיבתו ממם פתוחה לסתומה ולהפך. שיטת הברייתא לאל בדף קוף ג' עמוד ב' שהספר פסול, שיטת רבי יהודה בן בתירא שהכותב מם סתומה במקום מם פתוחה, הספר כשר, שיטת רב חיסדא, שניתן להוכיח מדברי רבי יהודה שבמשנתנו, שגם בכותב מם פתוח במקום מם סתום, הספר כשר. ומבואר בגמרא שגם רבי יהודה בן בתירא יסבור כך. גופה אומרת הגמרא, נשוב למה שאמר רב חיסדא, מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים. ודבריו מתבארים על פי מאמרה נוספת שאמר רב חיסדא, הכתב שבלוחות היה נקרא מבפנים ונקרא גם מבחוץ, דהיינו, היה ניתן לקרוא את הכתב משני עברי הלוחות, אלא שמהעבר השני היו האותיות הפוכות והתיבה הפוכה, כך שהייתה נקראת מסופה לתחילתה. כגון המילה נבוב הייתה נקראת בעבר השני בובן, וכן המילה באר הייתה נקראת בעבר השני רהב, וכן תיבת סרו הייתה נקראת בעבר השני ורס. ואף על פי שהתיבות הללו לא היו בלוחות, נקטה אותם הגמרא לדוגמה בלבד. ומאחר וחקיקת הכתב הייתה נוקבת את טובי הלוח מעבר לעבר, בהכרח שהמם והסמך היו עומדות בנס, כי התוך שלהן היה חתיכת אבן שתלויה באוויר. מביאה הגמרא דברי אגדה שחידשו נערים גדולים בתורה במשמעות של אותיות א' ב'. אמרי לרבנן, אמרו בני הישיבה לרבי יהושע בן לוי, אתו דרדקי העידנה לבי מדרשה. באו עכשיו נערים לבית המדרש ואמרו מילה, אמרו דברים נפלאים, דאפילו בימי יהושע בינון לא יתמר כבתיו. אפילו בימי יהושע בינון לא נאמרו דברים נפלאים כאלו כמותם. ומדוע העריכה הגמרא בהקדמה הזו ולא אמרה בקיצור, אמרי לרבנן לרבי יהושע בן לוי, אמרי דרדקי מילי? לצורך מה הדגישו בני הישיבה שהדרדקי שבאו עתה לבית המדרש אמרו כן? תרץ הבן יהוידע שבבית המדרש העיקרי יושבים חכמי הדור ומפלפלים בלימוד, והילדים המתחילים ללמוד לא ייכנסו לשם, אלא יש להם מקום אחר שיושבים שם מלמדי תינוקות ומלמדים אותם. כשהם גדלים ומתחכמים ויש להם את היכולת לקבל תורה מפי חכמי הדור, אז מכניסים אותם לבית המדרש העיקרי בכדי להחכים מהחכמים שלומדים שם. ואילו הנערים המוזכרים כאן החכימו כל כך בילדותם, עד שביום הראשון לכניסתם לבית המדרש העיקרי חידשו דברים נפלאים אלו. זה מה שהדגישו בני הישיבה לרבי יהושע בן לוי, שהנה זה עתה באו נערים לבית המדרש ואמרו דברים נפלאים שאפילו בימי יהושע לא נאמרו. תירוץ נוסף כותב הבן יהוידע, שבני הישיבה רצו לרמוז לרבי יהושע בן לוי, שאם היו הדרדקי אומרים את דבריהם בדורות הראשונים, לא היה בכך חידוש, כי ליבם היה רחב בתורה מקטנותם, אבל בכך שאמרו דברים יקרים כאלה, כעת לאחר שנתמעטו הלבבות, יש בזה חידוש. ובני הישיבה רצו לומר בכך, שעליו גדלותו העצומה של יהושע בתורה לא נאמרו על ידו כדברים הללו. והטעם שנקטו מימי יהושע ולא מימי משה, משום שמשה רבינו ידע הכל. שהרי נאמר במדרש בויקרא רבה שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, נתגלה לו. כך אומרים העיון יעקב הבן יהוידע. עוד כותב הבן יהוידע, שבני הישיבה רצו להדגיש שאף על פי שבימי יהושע היו חכמים גדולים כמו עתניאל בן כנז, שהחזיר בפלפולו כמה הלכות שנשתקחו בימי אבלו של משה, כאמור במסכת מורה דף ט"ז, וגם אותו דוד נכנס לארץ ישראל ואוויר ארץ ישראל מחכים, כאמור במסכת בבא בתרא דף קנ"ח, אף על פי כן לא חידשו את אותם החידושים שאמרו הנערים. וכך דרשו אותם נערים. שתי אותיות א' ב' רומזות לכך שצריך האדם לאלף בינה ללמוד תורה. התורה התכוונה לרמוז בכך שגם אדם שכבר יחכים מעצמו לא יישען על בינתו, שהיא הבנת דבר מתוך דבר ואין צריך לרב. כמו שנאמר במשלי פרק ג' פסוק ה' ואל בינתך אל תישען, אלא ילמד את הבינה מרבותיו כדי שלא יבוא לכלל טעות, אומר המהרש"א. העץ יוסף כתב שהסיבה לכך שנאמרה התורה בלשון בינה, כדי לומר שהלימוד צריך להיות בעיון והבנה, כי עיקר המצווה לעמול ולהעמיק בתורה, ובית רומז לכך שילמד את פנימיות התורה, לשון מבית ומחוץ. שתי האותיות ג' וד' רומזות על כך שצריך אדם לגמול חסדים עם דלים, עם עניים. ואף על פי ששנינו במסכת סוכה בדף ממתת שגמילות חסדים גדולה מן הצדקה, לפי שישנה גם בעשירים, הדגישה כאן הגמרת דלים משום שגמילות חסדים גדולה יותר כשנעשית עם עניים, שהיא מצווה לשמה, כי אינו מצפה מהם לתשלום גמול, מסביר המהרש"א. ממשיכה הגמרא ומפרשת מה הייתה הפשוטה קרי דג' לגבי ד', מה הטעם שהרגל השמאלית של הג' נמשכת לעבר הד' ולא לעבר הב', משום שכן דרכו של גומל חסדים לרוץ אחר הדלים. מידתו של הגומל חסדים שאינו מסתפק בנתינת הצדקה בלבד, אלא מוסיף את אורח ונותן ליבו לטובתו של העני, כגון שמביא את הצדקה לביתו. ומה הייתה מפשוטה קרי דד' לגבי ג', מדוע רגל הד' משוחה מעט לצד הג', וכוונת הגמרא לצורת הד' שבכתב השורי הנכתב בספר תורה, ללמד לדל דלימצי לנפשי, שימציא את עצמו לאיש חסדו ולא יטריחו לרוץ אחריו. ומה הייתה מהמהדר אפי דדלת, ולמה הדלת מחזירה את פניה מגימל, לפי שצידו הסתום של הדלת מופנה כלפי הגימל, נראה כמחזיר פניו ממנו, בכדי ללמד לגומל חסד עם הדל דליתן לי, שיתן לו בצנאה, כי איך ידע לו לכסף מיני, כדי שעני לא יתבייש ממנו. ממשיכה הגמרא בדרשת שער האותיות שדרשו הנערים שתי האותיות ה' וו', זה שמו של הקדוש ברוך הוא, כמו שמצינו בסוכה, דף ממה, אני והו, שגם הוא שם השם. אותיות זין, ח, ט, י, כף ולמד באות לרמז ולומר, דע לך שאם אתה עושה כן, כלומר לומד תורה וגומל חסד עם דלים, הקדוש ברוך הוא זן אותך וחן אותך ומיטיב לך ונותן לך ירושה וקושר לך כתר לעולם הבא. וכל זה נדרש בנוטריקון. זין, זן, ח, חן, ט, מיטיב, י, ירושה, חף, כתר, למד לעולם הבא. ובער הבן יהוידע שזן אותך היינו בעולם הזה, ואל תחשוב שיחילך את שכר מצוותיך, אלא הוא חן אותך בדרך חנינה במתנת חינם. ועוד מיטיב לך ברוחניות שיעזרך לתורה ומצוות ונותן לך ירושה. חלק אחרים, כמו שאמרו במסכת חגיגה בדף תדבר, זכה צדיק נטל חלקו וחלק חברו בגן עדן. וקושר לך כתר לעולם הבא היינו שתזכה למסיבה של צדיקים, שבעולם הבא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה, כאמור במסכת ברכות, דף טוב, דף י' זין. שואל השלה הקדוש, מדוע נפקד מקומה של האות חף סופית, ולא נדרשה כאן כלל, ומתרץ השלה ששני החפין, החף והחף סופית, רומזות לשני הכתרים שקשרו מלאכי השרת לכל אחד מישראל בשעה שהקדימו נעשה לנשמע, ואשר עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירם, כפי שלמדנו לילה בדף פי ח', וכאמור כאן שהחף רומזת לקושר לך כתר לעולם הבא. ולפיכך דרשו הנערים רק כף אחת כדי לרמוז שלעתיד לבוא שני הכתרים יהיו כתר אחד הכולל את שניהם. ממשיכה הגמרא ואומרת אותיות מם פתוחה ומם סתומה רומזות לכך שיש מאמר פתוח דברים שנתן הקדוש ברוך הוא רשות לדורשם, ויש מאמר סתום דברים שמצווה לסותמם כגון מעשה מרכבה. אותיות נון כפופה ונון פשוטה, נון ונון סופית, רומזות לנהמן, לאדם כשר שבעולם הזה צריך להיות כפוף וענב, ובכך יזכה הנהמן שיהיה בעולם הבא פשוט וזקוף. שתי האותיות, סמך ועין, רומזות לכך שצריך לסמוך עניים, לפייסם בדברי ניחומים. כמבואר בגמרא במסכת בבא בתרא בדף ט' שזו מעלה גדולה יותר מצדקה בממון, אומר המהרש"א. העץ יוסף כתב שהוא לקיים והחזקת בו, שעניינו להקדים לתמוך במי שמטה ידו כדי למנוע את התמוטטותו. לישנה הכינה לשון אחרת ברמז סמך ועין, סימנין עשה בתורה, ועל ידי כך קנה אותה, תקנה את התורה. אין התורה נקנית אלא בסימנים, אומרת הגמרא במסכת עירובין בדף נ"ד עמוד ב', והיינו שצריך אדם לעשות בגרסתו סימנים כדי לסדר את השמועות, ומי אמרם, כדרך שיש בשס, שלא תשכח אף אחת מהן. אותיות פי כפופה ופי פשוטה, פי ופי סופית, רומזות לכך שצריך שיהיה לאדם פה פתוח בכדי להפיץ תורה, כשאין אדם אחר שראוי לעשות כן, ושיהיה לו פה סתום, כשיש אדם גדול אחר שיעשה זאת. כפי שנאמר במסכת ברכות אף סמך ג' עמוד א', בזמן שחכמי הדור אינם מרביצים תורה לתלמידים, ראוי אף לקטן מהם לשנות לתלמידים, אבל אם יש מרביצי תורה גדולים ממנו, לא ייטול שררה ללמד את התלמידים, וכן לא ילמד תורה לדור שאין התורה חביבה עליו. ממשיכים אותם דרדקי לדרוש את האותיות. אותיות צדי כפופה וצדי פשוטה, צדי וצדי סופית, רומזות לכך שאדם צדיק צריך להיות כפוף בעולם הזה, ובכך יזכה הצדיק להיות פשוט וזקוף בעולם הבא. מקשה הגמרא, הרי מה שדרשו בצדי, היינו מה שכבר דרשו בנון כפופה ופשוטה, כפי ששנינו לעיל, נאמן כפוף ונאמן פשוט. מה הצורך לרמוז זאת שוב באותיות צדי כפופה וצדי פשוטה? תרץ לגמרא שבאותיות צדי הוסיף לך הכתוב כפיפה על כפיפתו. מכאן מוכח שניתנה התורה במנוד ראש, ברטט ובענווה יתירה. בכל המידות יש לנהוג במידה בינונית, פרט למידת הגאווה והכעס, שכתב בהם הרמב״ם בפירוש המשניות, ובהלכות דעות פרק ב' הלכה ג', שצריך להתרחק מהם עד הקצה האחר. ולכן אמרו במסכת ברכות, פרק ד' משנה ד', מאוד מאוד הווי שפל רוח, וזוהי תוספת הכפיפה שהוסיף הכתוב. כך מסביר השפת אמת. וכן נאמר במסכת יומא בדף ד' עמוד ב' שהתורה ניתנה בהימה, ברטט ובזיע, והוסיף בעץ יוסף, שלא ניתנה התורה לידי משה, אלא לפי שהיה כפוף מאוד, יותר מכל האדם. וזו הדרך לזכות שתשרה עליו שכינה. ממשיכה הגמרא בדרש האותיות, האות קוף רומזת לקדוש, כלומר לקדוש ברוך הוא, והאות ריש רומזת לרשע. מה הייתה ממעד הרפי דקוף, למה הקוף מחזיר את פניו מריש? והאמת היא להפך, שאחורי הריש מופנה לצד הקוף, ולא שהקוף מחזיר פניו מהריש. והסיבה שהגמרא שינתה ואמרה כן, לפי שרצתה לדבר בלשון נקייה, אומר רשי. ואילו הריטב"א מבאר, שכוונת הגמרא להקשות מדוע הרגל של הקוף סמוכה לריש באופן שהיא מסתירה את הריש מעיני הקוף אינה כתובה בהפך. אומרת הגמרא לפי שאמר הקדוש ברוך הוא, אין אני יכול להסתכל בפני רשע, ומה הייתם המהדרי תג דקוף לגבי ריש, מדוע התג של הקוף פונה לצד הריש, בסוף גג הקוף בצד שמאל עושים כעין זין קטנה והיא מופנית כלפי הריש. התשובה היא, לפי שאמר הקדוש ברוך הוא, אם הרשע חוזר בו, אני קושר לו כתר כמותי, מעין הכתר שלי. היה וצפירה שהדברים מכוונים למפורש במסכת סנהדרין בדף קוף ב', שהשם אמר לי, יורבם בן נבט חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. ואם היה חוזר בו, היה זוכה למלכות קבועה. וזהו כתר כמותי, כי מלכות הדערה, כאין מלכות הדרקיה, המלכות בארץ זה כאין המלכות בשמיים, כפי שאומרת הגמרא, במסכת ברכות דף נ"ח עמוד א'. שואלת הגמרא, ומה הייתה מכר את דקוף? מדוע רגל הקוף תלויה ואינה מחוברת לגגו כדי לרמוז לרשע? דיהד הרבה, שאם הוא חוזר בו, לעיל. יכולו להיכנס דרך הפתח שבקוף ויקבלו השם בתשובה. מקשה הגמרא, מה הצורך בפתח מיוחד לזה? ולאול באח יקיף עשב בתשובה וילך תחת רגלי הקוף וייכנס בפתח הנמצא בימין, דהיינו ברווח התחתון שבין שני רגלי הקוף. תרץ את הגמרא, הדבר זה מסייע לרש לקיש. אמר רש לקיש, מה ידכתיב? מה פירוש הכתוב במשלי פרק ג' פסוק למדלת? אם ללעיצים הוא יליץ ולענבים ייתן חן, שהאדם הבא להתאמה ולהיות רשע ולץ פותחים לו פתח תומה. וזהו שנאמר, הוא יליץ, דהיינו שאין מסייעים לו ואין מונעים אותו מכך. אבל הבא להיטהר ולהיות ענב, לא זו בלבד שמניחים לו להיכנס בפתח של הקדושה, אלא אף מסייעים אותו ונותנים לו חן. וכגון זה שבא לחזור בתשובה שמכינים לו פתח מיוחד להיכנס בו. אם כן קשה, מאחר והכינו לשב פתח מיוחד, לשם הצריך את הפתח הימני הנמצא בתחתית האות. התשובה שפתח זה נועד לרשע שננעלו בפניו דרכי התשובה, כמו שמצינו במנשה בן חזקיה כמבואר במדרש, בדברים רבה. אשר אם יתאמץ לשוב בתשובה, הקדוש ברוך הוא חותר לו חתירה תחת כיסא כבודו, ולזה רומז הפתח שבתחתית הקוף. ממשיכה הגמרא בדרש האותיות שדרשו הנערים. האות שין רומזת לשקר, והאות תו רומזת לאמת. ומה הייתם השקר מקרבן מילי? מדוע האותיות שבמילה שקר קרובות, שבסדר א' ב' שלושתן סמוכות זו לזו, שין קוף ריש, ואילו האותיות שבמילה אמת מרח כמילי רחוקות, האחת בתחילת א' ב', השנייה באמצע והשלישית בסוף? התשובה, משום דשיק רשכיח, השקר מצוי וקושטה לא שכיח, והאמת אינה מצויה. אומר המהר"ל, כי השקרים הם בכמה פנים שירצה, כי כל מה שיומר מלבד האמת הוא שקר. וכגון שאם יומר על האדם שהוא בהמה הוא שקר, וכן אם יומר עליו שהוא עץ או אבן הוא שקר. אבל אמת יש רק אחת, ולכן השקר קרוב אל האדם, אבל האמת רחוקה ממנו בתכלית הריחוק. ומה הייתה מה שואלת הגמרא, שיקרא הדא קרקאי? למה המילה שקר עומדת על רגל אחת, שכן לכל אות ואות שבה יש רק רגל אחת? ואין האות מבוססת היטב, ואילו תיבת אמת, מלה בין לבוני מונחת היטב כלבינה שלכל אחת מאותיותיה יש שתי רגליים, האחת מהם רחבה, לאלף יש שתי רגליים והרגל השמאלית רחבה, למם יש שתי רגליים והרגל הימנית רחבה, ולתו יש שתי רגליים והרגל השמאלית רחבה. התשובה, קושטקאי, האמת קיימת ועומדת לעולם, ושקרה לא קאי, ושקר אין לו קיום. עד עכשיו הביאה הגמרא מה שדרשו הנערים במשמעות אותיות א' ב' כסדרן. כעת מביאה הגמרא דרשות נוספות שדרשו אותם נערים בעניין משמעות אותיות א' ב' שלא כסדרן, אלא בסדר את בש, דהיינו שמצרפים את האות הראשונה שבסדר א' ב' עם האות האחרונה שבסדר א' ב', לאחר מכן מצרפים את האות השנייה שבסדר א' ב' עם האות הסמוכה לאות האחרונה, וכן בכולם, בסדר הבא, את בש, גר, דק, הץ, ופ, ז, חס, תן, ים וחף למד. ודורשת זאת הגמרא בדרך נוטריקון, וכולן מרמזות על העונש שעתיד להינתן לרשעים ועל השכר שעתיד להינתן לצדיקים. כך דרשו אותם נערים. את בש רומזת למה שאומר הקדוש ברוך הוא אודות הרשעים בלשון תימה. אם אותי הוא תיאב, אתווה לו, האם אמתין ואצפה לו שישוב מרישתו? בש, אם בי לא חשק, וכי שמי יחול עליו. ג' ריש, אם את גופו תימה, וכי ירחם עליו. ד' קוף, אם את דלתותיי נעל, וכי קרנב לא אגדיה. עד כאן נדרשו האותיות במידת הרשעים, אבל במידת הצדיקים יש לדורשם כך. את בש רומזות למה שאומר הקדוש ברוך הוא לצדיק, אם אתה בוש מלחתו לי, אז גר דק. כלומר, אם אתה עושה חן ובוש מלפני, אז גור בדוק. נפשך תהיה צרורה תחת כסאי בדוק שמיים. כלשון הכתוב בישעיה פרק מהם, הנותק הדוק שמיים. ומלבד זאת, הץ וף, ה' צדי סופית וו' פי סופית. כלומר, חציצה אבי בינך לאף, יש חציצה בינך לכעס, וזע חס תן, זין עין, חץ סמך וטט נון סופית. כלומר, ואין אתה מזדעזע מן השטן. והאותיות י' מ' סופית וחף למד נדרשות כך. אמר שר של גיהנום לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לים שלי תן את כל, כלומר תן את כל העולם ואפילו את ישראל הגיהנום. ורשי מסביר שהגיהנום נקרא ים כל לפי שרוב בני האדם הולכים לשם, כשם שנאמר בים שכל הנחלים הולכים אליו, כאמור במגילת קהלת. המשך המסע ומתן בין הקדוש ברוך הוא לשרו של גיהנום נדרש לפי סדר אחר של א' ב'. בסדר של א' ב' הזה מצרפים לכל אות את האות השביעית שאחריה, והן נדרשות בקבוצות בנות שלוש אותיות, כאשר יש מרחק של שבע אותיות בין כל אחת ואחת. בסדר הבא, א' ח' ס' זה הקבוצה הראשונה, ב' ת' ע' הקבוצה השנייה, ג' י' פ' סופית, ד' ח' צ' סופית, ה' ל' ק', ו' מ' ר', ז' נ' ש' ת'. וסדר זה הוא על פי ספר יצירה, אומר רש"י. אז קבוצות האותיות נשמעות ככה, אחס, בתא, גיף, דחץ, הלק ומר, זנשת. אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא לשרו של גיהנום, אחס בתא גיף, כלומר אני חס עליהם על ישראל מפני שבעתו בגיף בניאוף, דחץ נדרש בראשי תיבות דחים, תהורים הם, כינים הם, דוברי אמת הם, צדיקים הם, הלק אין לך חלק בהן. ואמר דקים, כינים, צדיקים כנגד שלושה חלקים שבניאוף, והם חייבי מיטה, חייבי קרת וחייבי לוין, ואין לך חלק בהם שאף אחד משלושת החלקים הללו אין בהם ונקיים מכולם, כך מסביר העץ יוסף. ומרזן שט נדרשות כך, אמר שרו של גיהנום לפניו, ריבונו של עולם, מראי זנינה, מזרו של שט. אדוני זון אותי, מזרו של שט שהיה בנו של אדם הראשון, כלומר פרנס אותי מכל האומות וגם מישראל. והטעם שנקט זרו של שט ולא זרו של אדם הראשון, משום שעד אנוש, בנו של שט, לא הייתה שום עבודת כוכבים ומזלות בעולם, כי כולם היו עובדי השם. עד שבא אנוש והחל לעבוד עבודת כוכבים, פיתה את בני דורו לכפור בבורא העולם. כנאמר בספר בראשית, ויקרא את שמו אנוש, אז אוכל לקרוא בשם השם. ופירש רשי, אז אוכל לקרוא את שמות האדם ואת שמות העצבים בשמו של הקדוש ברוך הוא, לעשותן עבודה זרה ולקרותן אלוהות. ומשום כך אמר שרו של גיהנום לקדוש ברוך הוא, זון אותי מזרעו של שט שכפר בך וממנו נתפשטה עבודה זרה לכל העולם. ותן לי גם את ישראל בכללם, כך מסביר התורת חיים. תשובת הקדוש ברוך הוא נדרשת לפי סדר נוסף של האותיות. הסדר של האלף בית הזה נוצר מצירוף האותיות שבחצי הראשון של האלף בית והאותיות שבחצי השני, בסדר של אלף למד, אל, בית מם, במ, ג' נון, גן, ד' צ' דס, ה' עין, ופ, ו' ופי, זץ, ז' וצדי, חק, ח' וקוף, תר, ת' וריש, יש, י' ושין, וקט, חף וטף. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל במ, לא יהיה לך חלק במ. גן דס, ולא זו בלבד, אלא להיכן או לכאן לגן הדס, לגן עדן. יע וו, אי עין, ו, וו פי סופית נדרשות כך. אמרה גיהנום לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, עייף אנוכי, רעב אנוכי. האות אי רומזת לקדוש ברוך הוא, ואותיות אוף רומזות לעייף, דהיינו רעב. כמו שאמר עשיו על איתי נינה, כי עייף אנוכי, כך מסביר המהרש"א. אמר לו הקדוש ברוך הוא, זצחק, הללו זרעו של יצחק הם ולא אתנם לך. והזכיר דווקא את יצחק המפורש לאל בדף פי"ט עמוד ב' שאברהם ויעקב לא יבקשו רחמים על ישראל בדין לעתיד לבוא, רק יצחק. כמו שאנו מבקשים בראש השנה ועקדת יצחק, היום לזרעו ברחמים תזכור, כך יהיה גם בעתיד, אומר המהרש"א. אז אומר הקדוש ברוך הוא, זצחק, הללו זרעו של יצחק הם ולא אתנם לך, אלא תר יש קט, כלומר תור, שמור והמתן לי, יש לי כיתות כיתות של עובדי כוכבים שאני נותן לך. ואחרי האגדתא הזו, הופכים אנו את הדף לדף קד עמוד ב', ומתחילים ללמוד את המשנה שבראשית העמוד, משנה שממשיכה לעסוק בדיני כותב, באילו אופנים חייב ובאילו פטור, ופותחת המשנה באופנים שחייב. אומרת המשנה בדף קד עמוד ב', הכותב שתי אותיות בשוגג בעלם אחד, כגון ששכח שהיום שבת ולא נזכר בין כתיבת אות אחת לשנייה, חייב חטאת. והדין הזה מיותר, כי כבר שנינו במשנה לאל בדף קד עמוד א', שחיוב חטאת הוא רק באופן שעשה את כל המלאכה בשגגה מתחילתה ועד סופה. הסיבה שחזר התנא לשנות את הדין הזה במשנתנו לגבי מלאכת כותב, משום שבמשנה לקמן בדף קה נחלקו רבן גמליאל וחכמים בכותב שתי אותיות בשתי העלמות עם חייו, ומחמת כן שנה לנו התנא שבעלם אחד לדעת כולם חייו. כך מסביר התוספות יום טוב. ממשיכה המשנה ואומרת, כתב בדיו, בסם, בסיקרא, בקומוס ובקנקנטום, והמינים הללו התפרשו בגמרא, ובכל דבר שהוא רושם שרישומו מתקיים, כתב שתי אותיות על שני כותלי הבית בזוויות. דהיינו במקום שהכתלים מתחברים זה לזה, כגון שכתב עוד אחת על הכותל המזרחי ועוד אחת בסמוך לה על הכותל הצפוני ושתיהן בקרן מזרחית צפונית. וכן הכותב שתי אותיות על שני לבחי פנקס. שני לוחות פנקס, ספר של חנוונים יעשוי לוחות לוחות מצופות שעבה, וחרת עוד אחת על לוח זה ועוד אחת על לוח זה, בשפתי הלוחות, והן נהגין ונקראים זה עם זה כאחת. חייב. והחידוש בכותב על שני לוחות של פנקס הוא, שאף על פי שלא כתב את שתי האותיות על לוח אחד אלא על שתי לוחות נפרדות, אם שתי האותיות נקראות ביחד חייב, הועיל והן מצטרפות לתיבה אחת. הכותב על בשרו בדיו חייב, ואף על פי שחמימות בשרו מעבירה את הכתב לאחר זמן, ואם כן אין זה כתב המתקיים, ולהלן שנינו שהכותב בכל דבר שאינו מתקיים פטור, אף על פי כן חייב, משום שהכתיבה מצד עצמה היא כתיבה ראויה להתקיים ימים רבים. ואם לא יתחמם הבשר, ייתכן שלא ימחק הכתב לעולם. אלא שמחמת התחממות הבשר נמחק הכתב לאחר זמן, נמצא שהכתב מצד עצמו ראוי להתקיים, ודבר חיצוני שהתחדש לאחר זמן, גרם לו להימחק, והרי זה דומה לכתב גמור שנמחק על ידי אדם אחר שחייב. המסרט על בשרו העושה שריטות בבשרו בדבר חד, כצורת אותיות, כגון במכתב שהוא עת ברזל או בסירה שזה קוץ, שרת שריטות כצורת אותיות, רבי אליעזר מחייב חטאת וחכמים פוטרין. ובגמרא מבואר שנחלקו האם זו דרך כתיבה וחייב משום מלאכת כותב או לא. ומכל מקום לדברי הכל אין לחייבו על הוצאת הדם, משום שאין כוונתו בלא לרפואה ולא להשתמש בדם, והרי זה מקלקל. וכל המקלקלים פטורים, כפי שאומר הרמב״ם בפירוש המשניות. המשנה מפרטת את האופנים שפטור. כתב במשקין כגון במי תותים שהושחרו, במי שאר פירות, ואילו פסקי הריד כותב שמשקין היינו יין וחלב ומי פירות היינו תותים וכיוצא בהם שמשחירים, באבק דרכים, בטיט, שגיבל אבק דרכים, עם מים ועשה ממנו טיט וכתב עם האותיות, ובפסקי הריד כתב שסרטט אותיות באצבעו באפר יבש, וההבדל בין שני הפירושים. לפי הפירוש הראשון, האופן של כתיבה באבק דרכים שווה לכתיבה בדיו ומשקין. ולפי הפירוש השני, הכתיבה אינה עם האבק דרכים, אלא באבק דרכים, והרי זה ככותב על הגבי כתלים, לוחות הפנקס ובשר. אם כן כתב במשקין במי פירות, באבק דרכים, באבק הסופרים, באפרורית המונחת בתחתית של כסת הסופר, כסת הוא הכלי שמניח בו הסופר את הדיו, ואילו ארוך פירה שאבק סופרים הוא האבק שאף על הקלף בעת קטישת סממני הדיו, ובכל דבר שאינו מתקיים שאין הכתיבה מתקיימת, פטור, ואף על פי שלפי שעה הכתיבה ניכרת, פטור, שאינה ניכרת לאורך זמן, שהרי לכי שהתייבשו המשקין והאבק, הכתב נמחק לגמרי, ואף על פי ששנינו שהכותב בהם פטור, מכל מקום אסור לכתוב בהם מדי רבנן, ויש שאומרים שכתיבה במים ובאפר מדולדל מותרת לכתחילה, אומר הריטב"א. אומרת המשנה, כתב לאחר ידו, בגב ידו, שאחז את הקולמוס הפוך והפך את ידו וכתב, או שאחז את הקולמוס באצבעות רגלו, בפיו ובמרפקו, תחת בית השכי, ותוסות חולקים, לאל בדף צדי בית עמוד א', בדיבור המתחיל במרפקו, וסוברים שמרפק, זה מה שאנחנו קוראים לזה היום מרפק, וכתב, הטעם שפטור בארבעת האופנים הללו, משום שאין זו דרך כתיבה, אומר המאירי. כתב אות אחת בסמוך לכתב, לאות אחרת שכבר הייתה כתובה, ובכך נשלמת תיבה של שתי אותיות, והסיבה שפטור משום שסוף סוף כתב רק אות אחת, אומר המאירי. והגמרא תבהר אופן שעל ידי השלמת אות אחת, כן יהיה חייב. וכתב על גבי כתב, העביר קולמוסו על אותיות כתובות וחידשן, אף על פי שהאותיות שכבר נכתבו היו מטושטשות מעט, ועל ידי העברת הקולמוס חידשן וחידדן, פטור משום שאין כתיבה זו נחשבת לכתיבה, הועיל וכבר היה רישומה ניכר, אומר המאירי. נתכוון לכתוב את האות ח' ודילג הסופר בכתיבת הקולמוס ולא צייר היטב את גג הח', רק את שתי רגליה ונראה כאילו כתב שני זיינין, לפי ששתי רגלי האות ח' שבכתב האשורי הנכתב בספר תורה עשויות כשני זיינין, אלא שמחוברות מעליהן בגג דק, ונמצא שכתב שתי אותיות, ומשנתנו עוסקת באופן שהיה צריך לכתוב שתי אותיות ולא אכפת לו איזה שיהיו, אבל נתכוון לכתוב תחילה את האות ח' ומתוך כתיבתה עלו בידו שתי אותיות זין. נמצא שאדם זה נתכוון למלאכת איסור ואף נתקיימה מחשבתו הראשונה, ואף על פי כן מבואר במשנה שפטור, וסיבת הפטור היא משום שזיינין אילו אינם שלימים, לפי שחסרים להם תגים, כמבואר בגמרא לקמן בדף קופי עמוד א'. והטעם שאמרה המשנה את הדין הזה באופן שהתכוון לכתוב את האות ח' ונכתבו שני זיינין, ולא אמרה בפשיטות נתכוון לכתוב שני זיינין כהלכתם וכתבם בלא תגין פטור, משום שרצתה ללמד שדווקא באופן שנוצרו שתי אותיות שלא כהלכתם פטור, אבל אם נוצרו מכתיבה כזו שתי אותיות אחרות, כגון שני וווים, שאינם זקוקים לתגים, חייב, אף על פי שכוונתו בכתיבתן הייתה רק לאות אחת. הועיל והיה רצונו בתחילה לכתוב שתי אותיות, ובסופו של דבר נתקיימה מחשבתו. אכן באופן שחשב מתחילה לכתוב רק אות אחת, ותוך כדי כתיבתו עלו בידו, שלא במתכוון שתי אותיות, דבר פשוט הוא שפטור, כדין שנתכוון לזרוק חפץ שתי אמות, ובסופו של דבר נזרק החפץ ארבע אמות, ששנינו לאל בדף עין ג' עמוד א', שפטור. ככה תוספות בדיבור המתחיל נתכוון לכתוב. מסכמת המשנה ואומרת בכל האופנים הללו, הועיל ואין האותיות נהגין ונקראים זה עם זה, בבת אחת, פטור. אומר רש"י, מה שפטרה המשנה בכתב על שני כתלי הבית זה לאו דווקא, אלא ככה דין גם בכתב על כותל אחד שתי אותיות רחוקות זו מזו. המשנה אמרה את דבריה בדרך שלא זו אף זו, כלומר, לא רק בכתב שתי אותיות בשני כתלים פטור לפי שמן הסתם האותיות אינן נקראות יחד, אלא אף בכתיבתן על שני דפי פנקס שדומים לכותל אחד, אם אינה נקראות יחד, פטור. והטעם שפטור בכל האופנים הללו הוא, משום ששיעור שתי אותיות לחיוב אינו אלא באופן שהן נקראות זו עם זו, מסביר המאירי. מסיימת המשנה ואומרת כתב אות אחת נוטריקון, כלומר שעשה עליה סימן המורה על כך שנכתבה בשביל לשמש כתחליף לתיבה שלימה, ונוטריקון זה מילה ביוונית, שיש להם כתיבה מסוימת הנקראת בלשונם כך, והתוספות יום טוב כותב בשם התשבי ששורש המילה הוא נוטריו שפירושו סופר, שכן דרך הסופרים לכתוב בקצרה. וכגון הכותב קוף במקום המילה קורבן או מם במקום המילה מעשר. ואילו רבינו חננאל מפרש שנוטריקון זה כתיבה מסוימת של כמה אותיות שמשתמשים בסופרי המלך והשרים, שכשהמלך רוצה שהסופר יכתוב לו איזה איגרת, הוא מקריא לו את המילים והסופר כותב על פיו תיבות מועטות, שיש להם כמה משמעויות כדי שלא יצטרך להאריך בכתיבה, ונמצא שעל שורה אחת כתובה מגילה שלימה. אז כתב אות אחת נוטריקון, רבי יהושע בן בתירא מחייב, משום שהכל מבינים מן האות הזו תיבה שלימה, והרי זה כאילו כתב את כולה. החכמים פותרים כיוון שסוף סוף לא כתב שתי אותיות. זוהי המשנה שלנו בדף קוף דלת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מפרשת הגמרא מהם המינים השונים שהוזכרו במשנה. מבארת הגמרא דיו ומה שנקרא בלשון ארמית דיוטה, סם וסממן בצבע צהוב ועשוי משורש עשב שנקרא בארמית סמה. רבי יונתן מילוניל במסכת מגילה כתב שסמה זה תרגום של סם בלשון הקודש. סיקרא מין אבן הצובע באדום, ובימי הראשונים השתמשו בו לצביעת תריסים ומרכבות. אמר רבא בר חנה בלשון ארמית סקרת שמה. קומוס הוא מה שנקרא בארמית קומה, שרף היוצא מן האילן. ויש מפרשים שהוא מין אפר שציבו שחור, כך הרמב"ם בפירוש המשניות. קנקנטום אמר רבא בר חנה אמר שמואל זהו חרטה דאוש חפי. סם שציבו שחור שמפיקים מנסורות של נחושת שעושי נעליים, משתמשים בו לצביעת הנעליים. שנינו במשנה כלל ובכל דבר שהוא רושם. דהיינו שמלבד החיוב על כתיבה בסממנים השנויים לאל, חייב על כל כתיבה שרישומה מתקיים. מבררת הגמרא מה באה המשנה לרבות, שואלת הגמרא להטוי אימי, מה באה המשנה לרבות בכלל הזה? משיבה הגמרא שהמשנה באה להטוי אי, באה לרבות הדתני, מה ששנה לנו רבי חנניה בברייתא לגבי כתיבת גט, שאם כתבו במי טריה, במים היוצאים מפרי ששמו כך, והערוך מפרש שמי טריה עם מי גשמים, ולא המאירי מפרש שמים אלו נוטפים, מייצאי התקרה ומקבלים מהם אדמומית. אז אומר רב חנניה בברייתא, אם כתבו במי טריה ובמי אפצה, מים ששרו בהם אפצים, פירות סרק הגדלים בעץ ממיני הארזים, מה שנקרא היום עץ האלון שמהם מפיקים דיו. הגט קשר כיוון שכתב זה מתקיים, ואף בכתיבת הגט צריך שתהיה הכתיבה בדבר המתקיים, כפי ששנינו במשנה במסכת גיטין בדף י"ט עמוד א', וכמו כן הכותב בשבת חייב במים הללו. מביאה הגמרא ברייתא אחרת שנשנו במינים נוספים הקשרים לכתיבת גט. ועוד תני רבי חייא כתבו לגט בעבר בעופרת, שעל ידי שמשפשף אותה בקלף היא משחירה אותו ונעשית כתיבה בכך, בשחור, בפחם ובשיחור, בחרת דאוש חפה, שם שציבו שחור שמפיקים מנסורת של נחושת, כשר, וכמו כן הכותב בהם בשבת חייב לפי שרישומה מתקיים. אם כן מבואר בגמרא שהתנא של המשנה נתכוון לרבות רק את הסממנים השנויים בברייתא של רבי חנניה, אבל לא את הסממנים השנויים בברייתא של רבי חייא. כיוצא בזה מצינו במסכת גיטין בדף י"ט, שגם שם שנינו במשנה בכל כותבים את הגט. בדיו, בסם, בסקרא ובכל דבר שהוא של קיימא, שאלה הגמרא מה בא הכלל הזה לרבות, והשיבה הגמרא שבא לרבות את הסממנים השנויים בברייתא של רבי חנניה, ולאחר מכן הביאה את הברייתא של רבי חייא, וגם שם מבואר שתנא לא נתכוון לרבות את המינים השנויים בברייתא הזו. ומבאר הר"ן שטעם הדבר, משום שבמינים ששנה רבי חייא אין לכתוב את הגט לכתחילה, רק בדיעבד אם כתב בהם את הגט, כשר. אומרת הגמרא שנינו במשנה, המסרט על בשרו, רבי אליעזר מחייב חטאת וחכמים פותרים. מביאה הגמרא ברייתא שבה מבואר במה נחלקו רבי אליעזר וחכמים. תניא שנינו בברייתא אמר להן רבי אליעזר לחכמים, והלא בן סטידה הוציא כשפים ממצרים בסריטה שעל בשרו, חרטומי מצרים אסרו להוציא ממדינתם כתבי כישוף מחשש שמא ילמדום לבני מדינה אחרת, לפיכך היו בודקים את כל היוצאים מארץ מצרים, שאין בהם תחתם כתבים כאלו, ומשום כך לא יכל בן סטידה להוציא את הכשפים אלא באופן שהם חרוטים על בשרו. אם כן מוכח שדרך כתיבה היא. אמרו לו חכמים, וכי ממעשה זה ניתן להביא ראיה שזו דרך כתיבה? הרי בן סטידה שוטה היה, מחמת שטות שהייתה בו, עושה דבר שאין דרך בני אדם לעשות. ואין מביאים ראיה מן השוטים. ויש פה קטע בגמרא שהוא שמת על ידי הצנזורה, ובו ביררה הגמרא מדוע נקרא בן סטידה בשם הזה. מקשה הגמרא, וכי לזה שהוציא הכשפים ממצרים כראו בן סטידה, הרי בן פנדירה הוא. ותוספות כותבים שאין זה ישו הנוצרי, כי הוא היה בימי רבי יהושע בן פרחיה, כאמור במסכת סוטה דף ממזיין, ואילו בן סטידה היה שנים רבות אחריו, בזמן פפוס בן יהודה שהיה בימי רבי עקיבא. אבל הריטב"א במסכת עבודה זרה מפרש שישו הנוצרי הוא בן פנדירה. כך גורס גם בתלמוד הירושלמי. מתרץ את הגמרא לשאלה מדוע נקרא בן סטידה, אמר רב חסדא ממזר היה משום שבעל אמו, לכן נקרא סטידה, והבועל בזנות היה שמו פנדירה. לפיכך אף שבאמת היה בנו של פנדירה, נקרא בן סטידה על שם שבעל אמו. מקשה הגמרא, והרי הבעל של אמו פפוס בן יהודה הוא, ולא סטידה. מתרץ את הגמרא, אלא שם אמו היה סטידה, ועל שמה נקרא בן סטידה. מקשה הגמרא, ולא אמו מרים מגדלה נשה יהבה, היא הייתה נקראת מרים המקלעת שיער הנשים. תרץ את הגמרא שבאמת שמה היה מרים, והטעם שכינו הסטידה, כדהמרי, כמו שאומרים בפומפדיטה, סטית דה מבעלה, סטיתה זאת מבעלה. אם כן, סיכום הדברים, שמרים המכונה סטידה, אשת פפוס בן יהודה זינתה עם פנדירה והולידה ממנו בן, והוא בן סטידה שהוציא כשפים ממצרים. ולכאורה קשה, כיצד הביא רבי אליעזר ראיה מבן סטידה שדרך כתיבה בכך? גם הוא ידע שבן סטידה עשה זאת מחוסר ברירה, כי לא יכול היה לצאת ממצרים עם הכשפים בדרך אחרת, ובוודאי שאין דרך בני אדם לעשות כן. יתרה מזו, מדוע הוצרכו חכמים להשיב לו שבן סטידה היה שוטה? הרי גם אם היה בריא בנפשו, אין להביא ראיה מן המעשה הזה שנעשה רק מחוסר ברירה, ואין דרך בכך. כותב השפת אמת שלולי פירוש רש"י היה אפשר לומר שלבן סטידה היו מאז ומעולם אותיות החקוקות בבשרו, והיו לו סממנים שבהם עושים כשפים. וכשרצה להוציא את הסממנים ממצרים, הניח אותם במקום חקיקת הבשר, וסבר רבי אליעזר שמהנהגת בן סטידה ניתן להוכיח שדרך בני האדם בכך, שהרי את חקיקת האותיות לא עשה מחוסר ברירה. השיבו לו חכמים שבן סטידה היה שוטה מאז ומעולם, ואין להביא ראיה ממנו שדרך העולם לעשות כן. אומרת הגמרא שנינו במשנה שאם כתב אות אחת בסמוך לכתב פטור. מבררת הגמרא כי שיטת מי נהמר הדין הזה, מן תנא, מי הוא התנא ששנה את הדין הזה? משיבה הגמרא אמר רבא בר אבונא, משנתנו דלא כשיטת רבי אליעזר. דהי רבי אליעזר, אם זו שיטת רבי אליעזר האמר, הרי הוא אמר במשנה לקמן בדף קה עמוד א', שמתחיל להרוג בגד בשבת אינו חייב אלא אם כן הרג בו שיעור שלם. ובמשנה לקמן מבואר שדעת רבי אליעזר ששיעור ההריגה הוא 3 חוטים. אבל כשהיה מקצתו הרוג כבר מערב שבת ובא להוסיף עליו בשבת, אפילו הוסיף הריגה אחת על ההריג הקיים, חייב. משום שבהצטרפות החוט להריג הרי הוא מקבל חשיבות, אגב, כל הבגד. ולשיטתו יש לחייב אף על כתיבת אות אחת בסמוך לכתב קיים, כיוון שבהצטרפותה יש כאן שתי אותיות. נמצא אם כן שמשנתנו כדעת חכמים, הסוברים שגם באופן שמוסיף חוטים על הרי קיים, חייב רק באופן שהרג שיעור שלם. ומבואר במשנה שלדעת חכמים השיעור הוא שני חוטים. כשיעור עורק בגד מתחילה, ולשיטתם גם הוא מוסיף כתב לכתב קיים, אינו חייב אלא באופן שכתב שתי אותיות, אבל אם כתב רק אות אחת, בסמוך לכתב, פטור. מברר את הגמרא בשיטת מי נאמר הדין הבא ששנינו במשנה. שנינו במשנה שהכותב כתב על גבי כתב פטור. שואלת הגמרא מן תנא, מי הוא התנא שסובר כן? משיבה הגמרא, אמר רב חסדא, משנתנו דלא כרבי יהודה. לא כמו שיטת רבי יהודה דתניא, שכן שנינו בברייתא לעניין כתיבת ספר תורת תפילין ומזוזה. הרי שהיה צריך לכתוב את שם השם, ונתכוון לכתוב יהודה, וטעה וסבר שזה מה שהוא צריך לכתוב, וטעה בכתיבתו ולא יטיל בו את האות דלת, ונמצא שכתב את השם במקומו הנכון, אבל עשה זאת בלא כוונה. דהיינו שברגע שהוא יחסיר את האות דלת, הוא כתב שם הוויה. מעביר עליו על כל האותיות שבתיבת השם קולמוס, כאילו כותבם עכשיו בתחילה, ומכוון לשם קדושת השם, ומקדשו בכך, דברי רבי יהודה. החכמים אומרים, אין השם מן המובחר. נמצא שלדעת רבי יהודה שהעברת קולמוס נחשבת לכתיבה גמורה, גם הכותב בשבת כתב על גבי כתב חייב, כיוון שלדעתו כתיבה כזו היא כתיבה גמורה. ומשנתנו שפטרה בכך היא כדעת חכמים הסוברים שהעברת קולמוס לא מכשירה את הכתב הראשון, משום שכתב על גבי כתב אינו נחשב לכתב. מביאה הגמרא נידון נוסף וכותב אות אחת שעל ידה משלים ספר שלם. תנא שנה תנא בברייתא כתב אות אחת והשלימה לספר, השלים בה את הספר, דהיינו שהייתה רק האות האחרונה של הספר חסרה והשלימה. וכותב הביור הלכה שאין כוונת רש"י לומר שמדובר דווקא באות האחרונה של הספר, אלא הוא הדין אם הייתה אות חסרה באמצע הספר והשלימה, או הרג חוט אחד והשלימה לבגד ובזה השלים את הבגד, חייב. שואלת הגמרא מן תנא מיהו התנא ששנה זאת? משיבה הגמרא, אמר רבא בר אבונא רבי אליעזרי, דאמר המוסיף הריגה אחת על ההריג חייב, והוא הדין כשמצרף אות אחת לספר או חוט אחד לבגד, חייב. אבל לדעת חכמים שהמוסיף חוט על ההריג פטור, גם בישלים את הספר על ידי אות אחת או ישלים את הבגד על ידי חוט אחד, פטור. רבא שיאמר אפילו תימא רבנן, גם אם תאמר שהברייתא היא כדברי רבנן, רבנן מודים הם בכתב אות אחת וישלימה לספר, או בהרג חוט אחד וישלימו לבגד שחייב. הואיל ולהשלים שייני, שונה הוא מעשה השלמת דבר, שהשלימות שהוא יוצר מחשיבה את המעשה אף כשאין בו שיעור. ורשי כותב שהברייתא עוסקת בכתיבת האות האחרונה של אחד מ-24 ספרי התנ"ך, ומבאר המנחת חינוך שרק בהם שייכת השלמה, מפני שמניין תיבותיהם ואותיותיהם קצוב ומעט השם, ואין לשנות. ולכן, באות האחרונה נשלם הספר, אבל בשאר ספרים יכולים לגרוע ולהוסיף, אין כאן השלמת דבר. ורבינו חננאל אומר שהחיוב הוא גם בהשלמת אות אחת בפרשת תפילין או מזוזה. דנה הגמרא בכתיבת שתי אותיות שאינן סמוכות זו לזו. אמר רבי עמי, כתב אות אחת בטבריה והלך וכתב עוד אות אחת בציפורי, חייב, משום שכתיבה כשיעור היא זו, אלא שבכדי שיוכלו לקרוא אותן כאחת הוא מחוסר קריבה. צריך להקריבן זו לזו, ואין בכך חיסרון במלאכת כותב. מקשה הגמרא ואתנן, הרי שנינו במשנתנו כתב שתי אותיות על שני כתלי הבית, אחת בכותל זה ואחת בכותל זה, ועל שני דפי פנקס, אחת בדף זה ואחת בדף זה, ואין נהגין ונקראים זה אם זה פטור, הרי שריחוק האותיות עד שאינה נקראות כאחת מהווה חיסרון במלאכת כותב. אז איך אמר רבי עמי שאחת בטבריה ואחת בציפורי חייב? הרי באופן זה אין האותיות נקראות זו עם זו. תרץ את הגמרא אתם שם במשנתנו בכדי לצרף את שתי האותיות שיהיו נקראות זו עם זו, הרי הוא מחוסר מעשי דקריבה. קריבתן מחוסרת מעשה, כלומר צריך לעשות מעשה נוסף מלבד הקרבתן זו לזו, משום שבכתב על שני כתלי הבית צריך לחתוך מהכתלים בכדי שיוכל להסמיכן, וכן בכתב על שני דפי פנקס צריך לקצוץ את הקלף המפסיק ביניהם ולקרבן. אבל לאחר, רבי עמי מדבר באופן שהוא לא מחוסר מעשה דקריבה, קריבתן אינה מחוסרת מעשה, כלומר שלא צריך לעשות מעשה נוסף מלבד הקרבתן זו לזו, כגון שכתב על שפת לוח אחד בעומדו בטבריה ועל שפת לוח אחר בעומדו בציפורי, שבכדי לצרף את האותיות צריך רק לקרב את הלוחות. מביאה הגמרא דין נוסף בכתיבה הנעשית על ידי הגהה. תנא שנה תנא בברייתא הגיע תיקן בספר אות אחת שלא הייתה כתובה כי הלכתה חייב. מקשה הגמרא, כיצד ייתכן לומר כן? השתא, עכשיו שאנו אומרים שאם כתב אות אחת פטור משום שלא כתב שיעור כתיבה שהוא שתי אותיות, והגיע אות אחת שאין זו כתיבה גמורה, יעלה על הדעת שיהיה חייב? תרץ את הגמרא, אמר רב שישת אחא במאי עסקינן, כאן בברייתא במאי אנחנו עוסקים? בכגון שנטלו לגגו של חטא, שכתב בספר בטעות את האות חטא במקום שני האותיות זין, ותקנו בכך שמחק את גג החטא, ועל ידי כך עשהו לשני זיינין. וכבר הבהרנו שבצורת האותיות זין וחטא שבכתב האשורי, האות חטא מורכבת משתי אותיות זין, אלא שקו הנמתח בין שני ראשיהם הופך אותם לאות חטא, ונמצא שנוצרו בהגעתו שתי אותיות, והואיל וכל הספר תוקן בכך, חייב, כי חשובה הגעתו ככתיבת שתי אותיות ממש. ומשמע מדברי רשי והריטב"א, שאמהות שנכתבה בטעות לא הייתה כתובה בספר, אלא בכתיבה כלשהי או שעל ידי תיקון האות לא תוקן הספר, אינו חייב על תיקונה. תירוץ אחר רבה אמר כיוון שהגיע את הספר בכך שנטלו לתגו של דלת, שמחק את הבליטה הנמצאת בראש הדלת בצידו הימני, ובזה עשהו כרייש, ואף על פי שנעשתה כאן רק הגעת אות אחת, חייב עליה. הואיל ובהגעה הזאת תוקן כל הספר, והרי זה ככותב אות אחת והיא שלימה לספר שלדעת כולם חייב. רשי מוסיף שבהגעה הזאת תיקון הספר משום שאסור לאדם להשעות בביתו ספר שאינו מוגה. כאן אמר בספר איוב פרק י' פסוק י' אל תשכון באוהלך עוולה, ונמצא שעל ידי התיקון יכול להשעות את הספר בביתו. מבארת הגמרא את מה ששנינו במשנה נתכוון לכתוב את האות ח' וכתב שני זיינין פטור, תנה שנה תנה בברייתא, נתכוון לכתוב אות אחת ועלו בידו שתיים, כגון שהתכוון לכתוב את האות ח' ולא דקדק היטב בעשיית גגו, ונמצא שכתב שני זיינין כפי ששנינו במשנתנו חייב, כיוון שכתב שתי אותיות. מקשה הגמרא ואתנן, הרי שנינו במשנתנו שבאופן זה פטור. תרץ לגמרא לא קשיא, אין סתירה, המשנתנו שפותרת עוסקת באופן דבאי זיוני, שהזיינין עדיין צריכים זיון ותיקון בתגים, וכל זמן שלא זיינן, לא ישלים את מלאכתו ולכן פטור. הברייתא עוסקת באופן דלא באי זיוני, שהזיינין אינם צריכים עוד זיון בתגים לפי שכבר זיינן, וכיוון שישלים את מלאכתו, חייב. מביאה הגמרא מקורות לכתיבת נוטריקון מן התורה. שנינו במשנה כתב אות אחת נוטריקון, דהיינו שכתב אות אחת המשמשת, במקום תיבה שלמה רבי יהושע בן בתירא מחייב וחכמים פותרים. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרה, מניין ללשון נוטריקון מן התורה, שנאמר לאברהם בספר בראשית פרק י"ז פסוק ה', כי אב המון גויים אין את עתיך. בהכרח שהמילים אב המון הן ראשי תיבות של שישה דברים. וכל ששת הדברים הללו מפורשים בכתוב, אומר המהרש"א, כפי שיובא להלן. א', אב נתתיך לאומות, כמו שנאמר, והיית לאב המון גויים, כלומר שכל המתגייר נחשב לו כבן. ב', בחור נתתיך באומות, כמו שנאמר בספר נחמיה, אשר בחרת באברהם. רבן יהוידע כתב שכינוי בחור על שם שביותו בן 100 שנה נעשה בחור והוליד. האות ה', המון חביב נתתיך באומות, ואף שכתוב המון בה' ולא בח', ה' וח' מתחלפות. כמו שמצינו במסכת ברכות בדף למדהי, הגמרא דורשת מהמילים קודש הילולים, קודש חילולים. וכן מצינו בתלמוד הירושלמי, שלא נמנעו רבנן מלהחליף בין ה' לח', ולכן ניתן לומר שההי שבמילה המון רומזת לחביב. כמו שנאמר בספר ישעיה, זרע אברהם אוהבי, האות מם זה מלך נתתיך לאומות, כמו שנאמר, נשיא אלוקים אתה בתוכנו. האות וו, ותיק נתתיך באומות, ותיק פירושו ישנה ומחבב מצוות, כמו שמפרש רשי במסכת ברכות דף ט' עמוד ב', אודות הוותיקין שמשכימים לתפילת שחרית, נון נאמן נתתיך לאומות, כמו שנאמר, ומצאת את לבבו נאמן לפניך. ורבי יוחנן דידי, רבי יוחנן עצמו אמר, מניין ללשון נוטריקון מן התורה, שנאמר בעשרת הדיברות. דהיינו, שאחרי שרבי יוחנן אמר משום רבי יוסי בן זמרה את הדרשות שעכשיו למדנו, רבי יוחנן עצמו אמר, מניין להוכיח שלשון נוטריקון הוא מן התורה, שנאמר בעשרת הדיברות, אנוכי, ומזה שנקטה התורה לשון זה ולא אמרה אני, מוכח שהמילה הזו לדרשה נכתבה, ודרש רבי יוחנן שזו נטריקון של אנה נפשי כתיבת יהיבת, אני בעצמי כתבתי ונתתי את התורה. והיינו שהשם בעצמו נתן את התורה כתובה על ידו, כמו שנאמר, והלוחות מעשה אלוקים המה. ורבנן אמרי שהיא נטריקון של אמירה נעימה כתיבה יהיבה, כתובה ונתונה. והיא כדי אמרי, ויש שאמרו שאנוכי היא תיבת נטריקון הנדרשת למפרע מהסוף להתחלה, יהיבה כתיבה, נתונה כתובה, נהמנים אמריה. וזה בא להורות שהתורה ניתנה כתובה ולא בעל פה, וכך דינה להיקרא מן הכתב. והסיבה לכך, כדי שיהיו אמרי הנאמנים, כדבר שבעל פה עשוי להשתנות, אומר המהרש"א. במחלוקת רבי יוחנן ורבנן מסבירה עין אליהו, על פי מה שנחלקו רבנן ורבי ברכיה במדרש בשיר השירים רבה. רבנן סברו שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו חקק את הדיבור על הלוחות, ורבי ברכיה סבר שהדיבור היה יוצא מאת הקדוש ברוך הוא ונחקק מאליו. לפי זה אפשר לומר שרבי יוחנן סבר כרבנן, שאמרו שהקדוש ברוך הוא בעצמו חקק את הדיברות על הלוחות, ועל כן אמר שראשי התיבות של אנוכי הם אנה נפשי כתיבת יהבית, שפירושו אני בעצמי כתבתי את התורה. רבנן סברו כרבי ברכיה, שאמר שהדיברות נחקקו מעליהם, ועל כן אמרו שראשי התיבות של אנוכי הם אמירה נעימה כתיבה יהיבה, דהיינו שהאמירה הנעימה נכתבה מאליה. דבי רבי נתן אמרי, בבית מדרשו של רבי נתן אמרו שהמקור ללשון נוטריקון מן התורה הוא ממה שאמר המלאך לבלעם, בהוכיחו אותו על שהיכה את אתונו בדרכו למואב, כשנטתה מן הדרך ולחצה את רגלו אל הקיר ורבצה תחתיו. ספר במדבר פרק כ"ב פסוק ל"ב, כי ירדת דרך לנגדי. המילה ירת נדרשת בלשון נוטריקון, יראה ראתה ונטתה, כלומר שאתון מרוב פחדה מפני המלאך שעמד לנגדה, נטטה מן הדרך. וי רבי ישמעאל תנה בבית מדרשו של רבי ישמעאל שנו, שהמקור ללשון נוטריקון בתורה הוא ממה שנאמר במנחת העומר, שצריך להביאה קרמל, דהיינו שיבולים לחות, ונקראות כך בדרך נוטריקון, קר מלא, כלומר בזמן שהגרעין לח ונפוח, והקש העוטף אותו מלא ממנו. קר מלא מלשון קרים וקסתות, קר מלא נוצות. רב אחא בר יעקב אמר שמצינו לשון נוטריקון בתורה, בצבא שציווה דוד את שלמה קודם אותו, כשסיפר לו על מעשה שמעי בן גירה, ואמר לו בספר מלכים א' פרק ב' פסוק ח', הוא קיללני קללה נמרצת. כשברחו דוד המלך ואנשיו מפני אבשלום, יצא שמעי בן גירה וקיללו וסיכל באבנים אותו ואת העם אשר איתו, ובאותה שעה לא נתן דוד לפגוע בו, אבל בפטירתו ציווה לשלמה שלא ינקהו. המילה נמרצת זה נוטריקון של קיללותיו. אומר המהר"ל שהמילה נמרצת נדרשת בהכרח כנוטריקון, משום שזו מילה שלא מצינו כדוגמתה הרבה. פירוש נוסף, היה צריך לכתוב כללה נמרצה, כי כללה זה לשון יחיד. מזה שאמר הכתוב נמרצת, מוכח שכוונתו להרבה כללות. ועל כן יש לדורשו בנוטריקון. ומהו הנוטריקון? של נמרצת, נואפו, זה הנון. כאמור במסכת בבא מציע בדף נ"ט עמוד א', שהאשימו את דוד באיסור איש את איש, וכוונתם הייתה למעשה בת שבע. מואבי הוא, לפי שדוד היה נין של רות המואביה, ובאותו דור היו שסברו שהאיסור לגר מואבי לבוא בקהל נאמר גם במואביה. רוצח הוא, והכוונה להאשמה שהאשים נתן את דוד, שאמר לו את אוריה חיתי קייט בחרב, ואותו הרגת בחרב בני עמון. צורר הוא, כפי שאמר על המדיינים, שצוררים הם לישראל ומן הסתם גם המואבים בכלל זה, שהרי טעם הדבר הוא משום שמזימתם הייתה להחטיא את ישראל, ואילו ואילו היו שותפים בה. ויש מי שפירש שכינה הוא צורר, משום שהיה צורר לשאול המלך, לדואג האדומי ולבני ימיני. תועבהו, כלומר, ומשום כל זה תועבהו למלכות, ועליו להחזירה את המלכות לבית שאול. רב נחמן בר יצחק אמר שהמקור ללשון נוטריקון בתורה הוא ממה שאמר יהודה ליוסף לאחר מציאת הגביה. מה נדבר ומה נצטדק? המילה נצטדק נדרשת בהכרח כנוטריקון, משום שלא היה להם להרשיע את עצמם ולומר מה נצטדק, מאחר שבאמת היו צדיקים, ובהכרח שאמרו כך רק דרך הנבא כלפי המלכות, אבל התכוונו לרמוז בדרך נסתר שהם צדיקים וכנים, אומר המהר"ל. הנוטריקון של נצטדק, נכונים אנחנו, נכונים לקבל את גזירתך, להיות עבדים, צדיקים אנחנו, תאורים אנחנו, דקים אנחנו, ענבים ושפלי רוח, כנאמר בתהילים צד, התעשב אנוש עד דקה, והעוד קוף, קדושים אנחנו. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו, בדף קוף דלת במסכת שבת, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין מוכח שאותיות סופיות היו כבר מזמן מתן תורה? שאלה שנייה, מניין לומדים שהבא להתאר מסייעים בידו והבא להתאמה פותחים לו? שאלה שלישית, מדוע שין על רגל אחת ותו על בית רגליים? שאלה רביעית, המסרט על בשרו מעדין? שאלה חמישית, מתי חייב הכותב אות אחת? והשאלה האחרונה על דף קוף דלת, הניח בשר על גבי גחלים וצלה גרוגרת בבית מקומות, מה הדין? התשובה בתוספות. אלה הם מוריי ורבותיי, השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותות אשר למדנו היום הזה בסייעת הדשמיה הגדולה בדף קוף דלת, במסכת שבת, וכעת על פנינתנו שונה הלכות. בפנינתנו שונה הלכות, אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. אין הכותב חייב עד שיכתוב בדבר הרושם ועומד כגון דיו ושחור וסיקרה וקומוס וקנקנטום וכלי אופרת וכי יוצא בהם. יכתוב על דבר המתקיים הכתב עליו כגון אור וקלף ונייר ועץ וכי יוצא בהם. הכותב שתי אותיות בשני כתלי זווית מבפנים או בשני דפי פנקס בשפתם והם נהגים זה עם זה חייב. הכותב על בשרו חייב מפני שהוא עור, אף על פי שחמימות בשרו מעברת את הבשר לאחר זמן, הרי זה דומה לכתב שנמחק. המסרט על בשרו צורת כתב פטור, הקורע על האור כתבנית כתב חייב משום כותב, הרושם על האור כתבנית כתב פטור, הכותב בדבר שאין רישומו עומד כגון משקים ומי פירות, או שכתב בדיו וכיוצא בו על עלי ירקות ועל כל דבר שאינו עומד פטור ואסור מדרבנן. ואינו חייב עד שיכתוב בדבר העומד על דבר העומד, ויש להיזהר שלא לכתוב באצבעו במשקים על השולחן, או באפר או על עלי ירקות וכיוצא בזה. אסור לרשום אותיות על חלון זכוכית בימי הקור כשהם לחים מן הקור. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם משנה יומית על שני חלקיה. פותחים עם משנה יומית במסגרת תלמודינו במשניות שאין עליהם גמרא, ואנחנו אוחזים בסדר זרעים. מסכת תרומות, תחילת הפרק השלישי, משנה א', התורם קישוט ונמצאת מרה, התלמוד הירושלמי אומר שקישוט מרה ספק אוכלו, אבטיח או התורם אבטיח ונמצא שרוח מקולקל ולא ראוי לאכילה ולא ידוע אם כבר מקולקל היה בשעה שתרם תרומה ויחזור ויתרום. כלומר, שמשום ספק צריך לתרום שינית ונותן לכהן את שתיהן והכהן משלם לו את דמי התרומה הראשונה, שהיא גדולה מן השנייה, שהרי השנייה ניטלת ממה שנשאר לאחר הפרשת הראשונה. וכיוון שיש כאן ספק, אין הכהן נוטל כתרומה בלא דמים אלא הקטנה, שהמוציא מחברו עליו הראיה. התורם חבית של יין ונמצאת של חומץ, ומשנתנו כשיטת רבי אומר התלמוד הירושלמי שסובר שיין וחומץ שני מינים הם ואין תורמים מזה על זה, אם ידוע שהייתה של חומץ עד שלא תרמה שקודם שתרמה, הייתה של חומץ אינה תרומה, שהתורם מן החומץ על היין אינה תרומה לפי ששני מינים הם. אם מי שתרמה יחמיצה, אבל אם ידוע שבשעה שתרם הייתה של יין ולאחר שתרמה יחמיצה, הרי זו תרומה. ויינו של כהן יחמיץ, ואם ספק מתי יחמיצה, קודם שתרמה או לאחר שתרמה, תרומה ויחזור ויתרום משום ספק. ונותן שתי התרומות לכהן, והכהן נותן את דמי הראשונה. הראשונה אינה מדמעת בפני עצמה אם נפלה התרומה הראשונה לתוך חולין, אף שאין בחולין. מאה חלקים כנגדה אין התערובת נעשית מדומה, שתהיה אסורה לזרים, שמה זו אינה תרומה אלא השנייה היא התרומה. אבל יוצאים מהתערובת כשיעור מה שנפל לתוכה מהתרומה וייתן לכהן. ואין חייבין עליה חומש, זר האוכלה בשוגג אינו חייב לשלם חומש נוסף על דמי שוויה כדין האוכל תרומה בשוגג, שמה אינה תרומה, וכן השנייה. וכן גם התרומה השנייה שתרם אינה מדמעת בפני עצמה ואין חייבים עליה חומש, שמה הראשונה הייתה התרומה וזו אינה תרומה, אבל אם נפלו שתיהן כאחת, הרי הן מדמעות. מסכת תרומות פרק ג' משנה ב', נפלה אחת מהם משתי התרומות ששנינו עליהם במשנה הקודמת לתוך החולין שאין בהם 100 חלקים כנגדה, אינה מדמעתן, אינה עושה את החולין למדומה כמו שביארנו במשנה הקודמת. נפלה שנייה למקום אחר לחולין אחרים, אינה מדמעתן שמן התורה, תרומה בתהילה ברוב כשאר דברים האסורים, אלא שחכמים החמירו בתרומה שהיא קודש וגזרו שאינה בתהילה אלא ב-101, כלומר שאם נפלה לתוך חולין אינה בתהילה אלא אם כן יש בחולין 100 חלקים כנגדה. לכן בספק תרומה הקלו, וזהו ששנינו שכל אחת מהם אינה מדמעת בפני עצמה אלא בתהילה ברוב. נפלו שתיהן למקום אחד והרי אחת מהן ודאי תרומה מדמעות כקטנה שבשתיהן, כלומר שגם בזה הולכים לכולה, שאם אין 100 חולין כנגד התרומה השנייה שהיא הקטנה שבשתיהן כמו שביארנו במשנה הקודמת, הרי התערובת נעשית מדומה ואסורה לזרים. אבל אם יש 100 חולין כנגד התרומה השנייה, אינה נעשות מדומה, אלא נותן מן החולין כשיעור שתי התרומות שנפלו לתוכן ונותנן לכהן, והשאר חולין כמו שהיו. זו היה המשנה היומית שלנו במסכת תרומות אשר בסדר זרעים, וכעת על החלק השני במשנתנו היומית, מתוך מפעל המשנה היומית קביעותה, סדר המשניות על פי סדר השס, ואוחזים אנו בסדר קודשים, מסכת מעילה, פרק ג' משניות ב' וג'. המשנה ממשיכה למנות את הקודשים שלא נהנין ולא מועלין בהם, ומשנתנו עוסקת במעות שהופרשו לקורבנות נזיר. אומרת המשנה, מפריש מעות לקנות בהם את קורבנות נזירותו, אבל לא פירט מעות אילו יהיו לחטאת, ואילו יהיו לעולה ואילו לשלמים, הוא לא פירט את זה. לא נהנין אסור ליהנות מכל אותן מעות, ואולם אם עברו ונהנו מהם לא מועלין, אין מתחייבים על כך בחיובי מעילה, מפני שהם ראויים לבוא כולם שלמים. כלומר, כל מעה ומעה מדמים אילו ראויה להביא בשלמים, שהרי לא ייחד מעות מסוימות לקורבן זה, לפיכך אין מועלים בכל המעות הללו, כי אותם דמים שנהנה מהם אפשר שהם דמי שלמים שאין בהם מעילות. נזיר שיפריש מעות לצורך קורבנותיו ומת, כך שאי אפשר להקריב את הקורבנות הללו כקורבנות נזירות. עדינו כדי להלן, אם היו המעות סתומים, כמו במקרה הקודם שלא ייחד מעות מסוימות לחטאת ולעולה ולשלמים, יפלו לנדבה. קונים בכל המעות עולות נדבה של ציבור, אבל אם היו המעות מפורשים שפירש אילו מעות מיועדות לכל אחד מהקורבנות, דינם כך, דמי החטאת ילכו לאיבוד, בהשלכה לים המלח, שכן דינם כדין חטאת שמתו בעליה שדינה שתמות, ולא נהנים ממעות אילו ולא מועלים בהם כמו שנאמר במשנה הקודמת לעניין החטאות המיתות. דמי עולה יביא בהם הירושים, קורבן עולה ומועלים בהם בדמים כמו שמועלים בעולה עצמה. דמי השלמים יביאו בהם הירושים קורבן שלמים ונאכלים שלמים אילו ליום אחד ולילה אחד בלבד, כדין שלמי נזיר ולא כשאר שלמים הנאכלים לשני ימים ולילה אחד, ואינן טעונים לחם, בניגוד לשלמי נזיר שמביאים ממהם חלות ורקיקים שלעניין זה דינם כשאר שלמים, הואיל והנזיר כבר מת ואין מביאים אותם עכשיו כקורבן נזירות. מסכת מעילה, פרק ג' משנה ג'. המשנה מבארת את דינם של דם הקורבנות ושל נזקי היין והמים לעניין מעילה. רבי ישמעאל אומר, אדם של קודשים דינו לעניין מעילה קל בתחילתו וחמור בסופו, ואילו דין הנסחים לעניין מעילה חומר חמור בתחילתן וקל בסופן. כיצד? אדם בתחילה קודם שנזרק על המזבח אין מועלים בו כלל, שאין תורת מעילה בדם שעומד לכפרה, כמו שלמדים מן הכתוב, וגם מדרבנן לא גזרו עליהם דין מעילה. וכן מיד לאחר הזריקת דינו ככה שיצא לנחל קדרון כדי להלן, אבל בסופו לאחר שנזרק אדם ויצא מן המקדש לנחל קדרון, מועלים בו מדי רבנן הרי שסופו חמור מתחילתו, ואילו היין והמים של הנסחים, בתחילה קודם שנסחום על המזבח, מועלים בהם כבשאר קודשים, אבל לאחר שנסחום ויצאו לשיטין שמתחת למזבח, אין מועלים בהם מאחר שכבר נעשתה מצוותם, ונמצא שתחילתם חמורה מסופם. עד כאן מוריי ורבותיי, המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיה הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי, חבב בסיוון תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה, דף קד במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי זך בסיוון, ערב שבת קודש, פרשת קורח. שבת מברכין את ראש חודש תמוז הבא עלינו ועל כל בית ישראל. לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, ונלמד כהרגלנו בערבי שבתות וימים טובים בסייעת הדשמיה. שני דפים, את דפים קופי וקופיו במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בפסורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, הורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.